שלום לצופים בבית, אנחנו כאן עם יונתן, קרן, נטליה ופטריק, ואנחנו שמחים כולנו לארח אתכם שוב בתוכנית לומדים ביחד, בשיעור השלישי של הקדמה לספר הזוהר. אז בואו נעשה איזה חזרה קצרה, ככה ניכנס לעניינים, מה דיברנו עד עכשיו, בשני השיעורים הקודמים.
שיעור הראשון זה שאלות שמתעוררות לכל בן אדם. מה אנחנו עושים פה, מה התפקיד שלנו בשרשרת העולם הזה.
כן.
ואיך אנחנו מגיעים, בכלל למצוא את התשובות לשאלות האלה?
Okay.
על ידי חקירה. שמלכתחילה הנקודה ההתחלתית בחקירה הזאת, זה שיש נקודה מסוימת שאי אפשר להגיע אליה בחקירה הזאת, וזה עצמותו.
אוקיי.
משם אנחנו בוחנים.
אל תהיה כל כך שלילית, יש הרבה מה לחקור, שזה כל היחד של עצמותו כלפי הנבראים, שזה נקרא הבורא או מחשבת הבריאה, נכון? אוקיי, מי ממשיך את התליה משם? מה עוד דיברנו?
אחרי זה דיברנו על העניין של עניין תחיית המתים.
רגע, זה כבר חקירה חמישית הקופץ. היו לפני כן כמה חקירות.
כן, היו כמה חקירות שאחת מתנקשות אחת בשנייה. יש חקירה שאומרת שאנחנו פסיק קטן בכל היקום הזה או בכל הבריאה הזאת, ומצד שני כל הבריאה נולדה בשבילנו.
אוקיי.
ואנחנו חוקרים.
אוקיי, סבבה, אתם הולכים מהסוף. אז הייתה חקירה אחת שאומרת שאיך האדם הוא מרכז כל המציאות, ולעומת זאת הוא כאילו פסיק קטן, כמו שפטריק אמר. יש חקירה שאומרת מה זה העניין של תחיית המתים, שרק אחרי זה אנחנו נוכל להגיע לשלמות, נכון? מה שיונתן אמר, איזה עוד חקירות היו?
סטרה
אחת. אוקיי, כל המערכת של הרע ו... כל הכוחות הרעים שנמצאים במציאות, איך הבורא שהוא טוב ומטיב מקיים אותם ובעצם נותן להם מקום במציאות. איזה עוד חקירות דיברנו?
איך יכול להיות שהבורא שהוא שלם בעצם ברא משהו שלא היה שם קודם?
יפה, אוקיי, שאם הוא היה שלם מלכתחילה, אז כביכול אין מה לברוא, ואם יש מה לברוא, אז מה זה הדבר הזה שלא היה קיים מלכתחילה? כן, שהוא יש מאין, נכון? והייתה עוד חקירה אחת אחרונה עם המשל, זוכר?
בהקשר הזה של מה שהיא אמרה, את המשל של האבן והר, שאתה חוצב מהר בגרזן חלק ויוצאת מזה אבן. כאילו, הבורא הוא הכל, ואנחנו חלק.
הנשמה היא חלק, נכון?
ובהמשך גם פטריק אמר שהגרזן כנראה שזה הגוף.
אוקיי, אבל לפני כן בחקירה נשאלת השאלה מה זה הגרזן ועל ידי מה הם נפרדים? ואז פטריק כבר קפץ איתנו קדימה, אבל בסדר, נעבור על זה גם. אוקיי, אז אנחנו בעמוד 38 בספר קבלה למתחיל, בהקדמה לספר הזוהר, ובעצם בעל הסולם פתח לנו ככה כלי, והיום הוא יסול כבר לתוך התשובות, וזה מה שאנחנו נעשה היום, ואני אכנס לתוך התשובות ולתוך החקירות, בסדר? עוד דלת. ובכדי להבין כל אלו השאלות והחקירות, תחבולה אחת היא להסתכל בסוף המעשה. כלומר בתכלית הבריאה, כי אי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, אלא מסופו. כן, זה ברור, הגישה של חוכמת הקבלה אומרת, אתה לא יכול להבין שום דבר, אלא אם תסתכל עליו מהסוף, מהמטרה.
כמו נעשה ונשמע.
במה זה כמו נעשה ונשמע?
קודם נעשה, אחר כך על פי
כן,
זה אנחנו
נבין. כדי לדעת מה לעשות, וכדי לדעת לאן אתה הולך, או כדי להבין משהו על המצב הנוכחי שלך, אתה תמיד חייב להסתכל על המטרה.
כתכלית.
נכון. שמה. כי מאיפה אני יודע על זרע חיטה, מה יוצא מהזרע חיטה? רק מזה שאני ראיתי הרבה זרעי חיטה, מגיעים בסוף וגדלים להיות חיטים, נכון? אחרת לא הייתי יודע בחיים שמהדבר הזה יצא זרע חיטה. ואם לא הייתי יודע, אם בחיים שלי לא הייתי יודע שעכשיו מאותו תינוק עתיד לגדול אדם, אז לא הייתי אומר שום דבר על אותו תינוק, נכון? יש דוגמה מאוד יפה. נגיד, היה מגיע איזה חייזר לכדור הארץ. ועכשיו היה מסתכל, הג'וק שיצא מהביצה, היה מסתכל על העגל שנולד מהפרה, והיה מסתכל על האדם שנולד עכשיו. אז מה הוא היה אומר?
הג'וק כבר שלם.
נכון, היה אומר, יפה מאוד, היה אומר הג'וק, היצור הכי מפותח בכדור הזה, כי איכשהו יוצא ישר אוטומטית, כבר יודע מה לאכול, רץ לבד, מסתדר לבד. יצור קצת פחות מפותח מהג'וק זה... העגל, שהוא עדיין צריך את אמא שלו בשביל לנוק, אבל הוא כבר עומד לבד ומסוגל לעשות דברים, והיצור הכי דפוק חסר עונים, זה האדם, נכון, שאם הוא היה מסתכל על אותו תינוק, היה בטוח שעוד חודש, חודשיים, גם את החיים שלו, כן, איך אפשר בכלל להחזיק. ואנחנו רואים שדווקא כשאנחנו מסתכלים על הסוף, אנחנו רואים בדיוק ההפך, שדווקא אותו יצור הכי נמוך מגיע לנקודה הכי גבוהה, העגל קצת מתקדם, והג'וק נשאר אותו ג'וק. כלומר, בלי לדעת את המטרה, את התכלית, את המצב הסופי שאליו נע התהליך, אני לא יכול להשיג שום דבר על התהליך עצמו. אוקיי, זה ברור הנקודה הזאת?
כן.
סבב. וזה ברור שאין לך פועל בלי תכלית, כי רק מי שאינו שפוי בדעתו, תמצאהו פועל בלי תכלית. כן, שזה עוד עיקרון נוסף, שאומר שאם קיים כוח שמניע את המציאות, הסביר, והכוח הזה הוא תכליתי, אז חייב להיות שכל דבר שנוצר הוא לשם אותה תכלית. בסדר? שוב, okay. אם ההנחה היא שקיים איזשהו חוק שמניע את הבריאה לאיזושהי מטרה, אז החוק הזה פועל בצורה כזאת שכל דבר שקיים הוא הכרחי לשם השגת המטרה, אחרת הוא לא היה קיים שם. אנחנו רואים את זה בדרגות אחרות בטבע, איפה ש...
תוצאה.
כן.
מסובב ומסובב.
נכון. ואני ארחיב, אני אגיד שאנחנו רואים את זה בהרבה דרגות בטבע, איפה שיותר קל לנו החקירה, שאנחנו רואים שהטבע הוא מאוד חכם. לדוגמה, אנחנו רואים שאין בזבוז בטבע. כן? כל דבר כאילו הוא מדויק. לדוגמה, אם תסתכלו על טיפת מים שעכשיו נוזלת בעקבות כוח המשיכה, אז אתה רואה איך היא מבצעת את המסלול הקצר ביותר והיעיל ביותר. היא לא יוצאת לכמה סיבובים בדרך, או לא יודע מה, אותו דבר גם בהתפתחות של צמח או של הגוף שלנו, אז ההתפתחות היא הכי יעילה. כלומר, הכי חכמה, הכי פשוטה והכי תכליתית. ולכן, אם אנחנו יוצאים, עוד הפעם, אם אנחנו יוצאים מקורת הנחה, תראו מה אמרנו. אמרנו שכדי ללמוד משהו על הבריאה, חייבים להבין מה התכלית של הבריאה, אחרת אני לא יכול להשיג שום דבר בדרך, כן? ואם יש תכלית, אז ברור שכל דבר שעובר בדרך הוא הכרחי להשגת התכלית. שאין שום דבר שנברא סתם. אוקיי?
או ש... אין שום דבר שאתה עובר סתם.
כן, או שנברא בטעות. כי כנראה כל מצב וכל דבר הוא הכרחי עכשיו לדבר. אחרת הוא לא היה קורה. בתוך הטבע. ויודע אני שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות, שזה אומר אותם אלה שלא מתעסקים בחוכמת הקבלה, שאומרים שהבורא התברך ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה. כן, לא יודע, אולי הבורא בא, ברא, נסע לסקי בשוויץ או לאיזה טיול במאדים. כי מחמת האפסיות שבאלו הבריאות, אינו מתאים לבורא התברך לרוב רממותו להשגיח על דרכיהן הפעוטות והמגונות. כן, יש כל מיני פילוסופים כאלה שטוענים שבגלל שהאדם עושה כל כך רע, או האדם כל כך שפל או בזוי, אז אותו כוח עליון כביכול להסתלק, כן? אני צריך להבין שזה קיים בכל אחד ואחד מאיתנו הגישה הזאת, כן? יש גם הרבה, נגיד, שמסבירים, נגיד, שלמה קרתה השואה, כי זה היה מצב של הסתר פנים. מה זה הסתר פנים? שכביכול אותו בורא לא יסתכל באותו זמן על המציאות, כאילו... אנחנו...
דרך להתמודד עם...
כן, אנחנו מנסים למצוא כל מיני פתרונות כדי להבין את הטבע, שהם לא בכך הכי רציונליים או הכי הגיוניים.
בדרך כלל כן, להאשים את הצד הנגדי מאשר את עצמנו.
כן, להאשים, כן. רואים עוד הפעם, ההתמודדות הרבה יותר קשה כשהתמודדות מול הבורא. כמו שדיברנו על אותה קושייה, שאם הוא טוב ומטיב, איך יכול להיות שיש רע? ואז אחת הדרכים להסביר את זה, זה כמו שהוא אומר לי, שהוא יסתלק אותו כוח.
אתה הזכרת את השואה, עם החלק הזה, זה הכי קשה לי. כי אם אני רוצה להאמין שהאלוהים הוא טוב ואין בו טיפה אחת של רוע, כן. אז איך דבר כזה יכול לקרות בכלל?
אז תגידי לי את.
אין לי תשובה לזה.
אז אין לך תשובה. אז יש כאלה שאומרים, כמו שאמרנו, הוא הסתיר את הפנים
של
שלו. או שהוא אומר שאין, או יש כאלה שאומרים שאין אלוהים, כן? או שאין כוח. או שהבורא הוא לא טוב ומטיב, כמו שאנחנו חושבים. אבל בכל מקרה, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל דבר שקורה במציאות בא מאותו כוח, שהוא מפעיל את הכל, וכל דבר הוא תכליתי, לשם השגת אותה תכלית, אז עכשיו אנחנו באים לחקירה של המציאות בצורה אחרת. עכשיו אנחנו לא עוסקים בשואה, אבל אנחנו באים לך, ההסתכלות היא הסתכלות אחרת, מתוך חוקים. ולא בניסיון לתרץ, האם יש אלוהים, אין אלוהים, האם הוא טוב, האם הוא רע. ואז הוא אומר, אינו מתאים לבורא יתברך לרוב רממותו להשגיח על דרכיהן הפעוטות והמגונות, אכן לא מידה הדיברו זאת, כי לא ייתכן להחליט על שפלותנו ואפסותנו, מטרם שנחליט שאנחנו עשינו את עצמנו ואת כל אלה הטבעיים המקולקלים והמגונים שבנו. כן? שכאילו הבורא עזב אותנו, למה? כי אנחנו שפלים ואנחנו מקולקלים. אבל מי עשה אותנו שפלים ומקולקלים? אותו בורא. אם אנחנו מלכתחילה יוצאים מנקודת הנחה שמה שברא אותנו זה כוח שלם, כן, כוח שלם, כאילו מחשבה שלמה, משהו, משהו בעל שלמות, אז בכך שכל פעולה שיוצאת ממנו היא בהכרח הכרחית ושלמה. במה היא שלמה? בזה שהיא מקדמת לאותה תכלית שלמה. אבל בה בעת שאנו מחליטים אשר הבורא יתברך השלם בכל השלמות הוא בעל המלאכה שברא ותיקן את גופותינו, על כל נטיות הטובות והמגונות שבהם, הרי מתחת יד הפועל השלם לא תצא לעולם פעולה בזויה ומקולקלת. וכל פעולה מעידה על טיב פועלה. ומה אשמתו של בגד מקולקל אם איזה חיית לא יוצלח תפר אותו? כן? מה אני השם אם עכשיו הבורא ברא אותי דפור?
ויש להבין.
אוקיי.
יש להבין את העומק שמאחורי זה, כי זה...
נכון. אז בוא נמשיך איתו. ואין כגון זה, מעשה של רבי אלעזר נזדמן אדם אחד, שהיה מכוער ביותר, אמר לו, כמה מכוער אותו האיש? אמר לו, אותו האיש אמר לרבי אלעזר, לך ואמור לאומן שעשני, כמה מכוער כלי זה שעשית. כן? שאני בכלל, ככה עשו אותי. הרי שמתחכמים האלו לומר שמסיבת שפלותנו ואפסותנו אין מתאים לו יתברך להשגיח עלינו ועזב אותנו. הם אינם אלא מכריזים על חוסר דעתם בלבד. שוב, לפי אותו עיקרון שהוא ברא אותנו ולכן המעשה שלו, אנחנו כמעשה שלו, כפעולה שלו, מעידים על העושה. אוקיי? ואז כל דבר שאתה קובע על הפעולה, אתה כביכול קובע בעצם על העושה.
השם
את בעל הבית. כן. ודמה לך, אם היית פוגש איזה אדם שימציא לו לברוא בריאות מלכתחילה, בכדי שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי חייהם כמונו, ולא עוד, אלא להשליך אותן אחר גב מבלי שירצה אפילו להשגיח בהן כדי לעוזרן מעט, כמה היית מגנה ומזלזל בו? והייתכן לעלות על הדעת כזה על מחויב המציאות? כן. שמה אנחנו אפילו בחברה שלנו עושים לאותו זוג הורים או לאותה אמא שעכשיו מביאה ילדים לעולם וזורקת אותם לכלבים, כן? אז כאילו זה מה שאותם חבר'ה אומרים על הבורא. לא הגיוני כל כך, כן? אז מה אומר בעל הסולם? אותי. ולפיכך השכל הבריא מחייב אותנו להבין את ההפך מהנראה בשטחיות ולהחליט שאנו באמת בריאות טובות ונעלות ביותר עד שאין קץ לחשיבותנו. דהיינו ממש באופן הראוי והמתאים לבעל המלאכה שעשה אותנו. כי כל משהו חיסרון שתרצה לערער על גופותינו, גופותינו היינו...
הרצון לקבל.
הרצון לקבל שם, נכון? לא הגוף עכשיו שאני רוצה לעשות ניתוח פלסטי לשפץ אותו, כן? אלא אותו הרצון לקבל שלנו. הנה אחר כל מיני תירוצים שאתה מתרץ לך, הוא נופל רק על הבורא. שברא אותנו ואת כל הטבעיים שבנו, שהרי ברור שהוא עשנו ולא אנחנו. נכון? שכל דבר שאני קובע על הרצון, בכך אני קובע על הבורא. ולכן בקבלה מי הוא שנקרא רשע? מי שמרגיש רע. כי אם אני מרגיש רע במציאות, אז אני בלב שלי, גם אם אני לא רוצה, ולא משנה מה אני אומר בפה, אם אני מרגיש עכשיו רע, אני בלב שלי מרשיע אותו. למה? כי אני קובע שהמציאות שהוא ברא היא רעה. ולכן אני קובע שהוא רע. כן, זה ברור הנקודה הזאת?
כן.
וברגע שאני מרגיש טוב, אז אני נקרא צדיק. כי אני מצדיק אותו, כי אני מרגיש טוב, אני מצדיק את כל הבריאה וזה שהוא ברא אותי ואת החיים שלי ואת כל מה שאני מרגיש, זה נקרא שאני מצדיק אותו. ולכן מי שרוצה לא לקלל את הבורא כל הזמן, כי אם אני מרגיש רע אני כל הזמן מקלל את הבורא. גם אם אני לא בהכרח מקלל אותו, אלא בלב שלי אני מקלל אותו, כי אני מרשיע אותו. מי שרוצה לא לקלל את הבורא, הוא רוצה להצדיק אותו. הוא רוצה באמת להרגיש שהוא טוב כמו שהוא כאילו באופן טבעי תמים מרגיש שהוא טוב. אותו אחד חייב למצוא דרך איך אני מגיע למצב שאני כל הזמן ירגיש במציאות שלו, שהוא ברא, שהיא מציאות טובה. ואנחנו נלמד בהמשך שהדרך היחידה לעשות את זה, זה אם עכשיו האדם יוצא מהרצון לקבל שלו. כי בתוך הרצון לקבל שלי, אני תמיד מרגיש רע. כי הרצון לקבל שלי בנוי בצורה כזאת...
שהוא אף פעם לא מסתפק.
נכון. שאני רוצה עכשיו מילוי, יש לי רצון, אני רוצה מילוי, אני משיג עכשיו את אותו מילוי, מכיוון שהמילוי, התענוג הוא כמו פלוס והרצון שלי הוא כמו מינוס, אז הם מבטלים אחד את השני. אני מפסיק להרגיש את התענוג.
כל פעם תרצה יותר.
ועכשיו, נכון, ועכשיו כדי לרצות, כדי להרגיש עוד חיות, אני רוצה פי שניים. אני עכשיו מאוד רציתי איזה אוטו חדש, הלכתי, עבדתי כל החיים, השקעתי, באתי לסוכנות מכוניות, קניתי את הרכב, היום בכלל עם המיתון, אז השגתי אותו במחיר טוב. באתי, הרגשתי את הריח של האור ככה, של המושבים, אני נוסע עם האוטו בשכונה, כולם מבסוטים, שם מוזיקה, כן? ושבוע, שבועיים, שלוש, ופתאום אני כבר אומר, בסדר.
התרגלת.
כן, זה האוטו, ביג דין. עכשיו, זה דבר ידוע, פסיכולוגית זה דבר ידוע, זאת אומרת, אחת השאלות היפות שיש בשיווק, נגיד, זה למה חברות רכבי יוקרה מפרסמות לכולם? הרי יש להם פלח שוק מאוד קטן, מי יכול לשים 900,000 שקל על אוטו? לא הרבה אנשים. אז איך תפרסם להם? למה אתה עכשיו בשלטי חוצות, ולמה אתה עכשיו מפרסם בעיתונות? כי מחקרים מראים שאחרי שבועיים שיש לאדם את האוטו, ולא משנה איזה אוטו, התענוג מילא את הרצון, הם ביטלו אחד את השני, ועכשיו הוא לא מרגיש בזה תענוג. אז מה עושים החבר'ה? בזה שהם מפרסמים לכולם, הם גורמים לזה שכל החברה תיתן לו תענוג. איזה אוטו יש לך, ואז הוא אומר, תשמע, מה, אני אחזיר אותו, תראה, כל החבר'ה מתפעלים, כולם מסתכלים עליי. אז זה אוטו לא משהו כמו שחשבתי, אבל כולם מכבדים אותי. וככה בכל דבר בחיים. אני מת לעשן סיגריה, אני בא, אני יוצא לעשן סיגריה, שחטה ראשונה, שחטה שנייה, קצת פחות, עד שאני מסיים את הסיגריה, ואז אני אומר,
למה
התחלתי, כן, אמרתי לעצמי אלף פעם שאני אפסיק לעשן, כן? וככה כל דבר, עם אוכל וכל דבר, כי ככה אנחנו בנויים בתוך הרצון לקבל. ויותר גרוע, שכמה שאנחנו לא מרגישים תענוג, אנחנו כל פעם רוצים פי שתיים. ואז אדם כל הזמן מת וחצי תאוותו בידו, כן? כי הוא כל הזמן רוצה יותר, נכון, ואנחנו במרדף אינסופי, ויש לנו סבל כפול כל הזמן. סבל אחד מזה, שמה שאני השגתי כבר לא ממלא אותי, והסבל השני, מהיגיעה שהכנסתי לזה. מילא אם אני לא מבסוט מהאוטו, אבל רבק שרבתי 15 שנה בשביל להשיג את האוטו. אז כואב לי גם על זה שאני לא מבסוט מהאוטו, וגם על ה-15 שנה שהרבצתי על האוטו, כן? וככה בכל דבר. כי במציאות שאנחנו קיימים בתוך הרצון לקבל, אנחנו לא מצליחים להצדיק את הבורא. אנחנו תמיד מרשיעים אותו. ובגלל זה אותו אדם שמחפש איך בכל זאת אני רוצה להצדיק את הבורא. כואב לי, כאילו כבר... האדם שכבר מתפתח מעבר לזה שכואב לו שאין לו, אלא יש בו איזה כאב כבר על זה שהוא מרשיע את הבורא כל הזמן ומקלל אותו כל הזמן ומחפש דרך להצדיק אותו או להגיע איתו לאיזון או לאיזושהי שלמות, הוא כבר חייב למצוא דרך אחרת איך לקבל תענוג, איך להרגיש את המציאות בצורה שלמה, ואז הוא מגיע לחוכמת הקבלה. בסדר?
שמה היא עושה?
שהיא מלמדת אותו איך לקבל נכון, בצורה כזאת שהוא לא כל הזמן יישאר עם רקנות כפולה. אלא איך הוא יכול, לקבל תענוג ולהישאר מלא. רוצה שאני אסביר את זה?
כן.
באמת, עכשיו? כן. טוב, יאללה. אבל זה לא קשור לשיעור, כן? אני פותח חלון ואני אסביר ואז נחזור. מתי אני יכול להתמלא בצורה כזאת שאני לא נסתם? אני יכול לעשות את זה רק אם עכשיו קיים, רק אם עכשיו אני מרגיש איזשהו כלי חיצוני לי, ועכשיו הכלי הזה... אני עכשיו מרגיש מה קורה בכלי הזה, וכשהכלי הזה מתמלא, הכלי החיצוני מתמלא, אז אני מרגיש בתוכי תענוג. ואני לא נסתם. למה אני לא נסתם? כי המילוי הוא בכלי חיצוני. ואני מרגיש, והחיסרון שלי תמיד נשאר. איפה אנחנו רואים את זה?
למשל של אמא ובת.
נכון, אנחנו רואים את זה באמא וילד. נכון? שיש אמא, והיא מרגישה את החיסרון חיצוני של הילד, כחיסרון מחוץ עלה, ואז היא יכולה לדחוף לו כפיות של גרבר ככה 4 שעות, והיא נהנית, מבסוטה, וכמה שהוא אוכל יותר, היא מבסוטה יותר, והיא לא נסתמת. כן? אותו דבר קרה עם כל דבר שהילד עושה. מה מאפשר לה את זה? זה כאילו חוק טבע מאוד יפה, שאני כאילו יכול להרגיש רצון של מישהו חיצוני כשלי, כי אני לא מרגיש את הרצון שלכם עכשיו שלי. יש אותי, יש אתכם. עכשיו פטריק טוב לו בחיים, רע לו בחיים, בסדר. קרן טוב לה בחיים, רע לה בחיים, בסדר. אני טוב לי, רע לי בחיים, זה החיים שלי. כן? לא מרגיש אתכם כחיצוני. מה מאפשר לאותה האמא עכשיו להרגיש את הילד כחיצוני? יחס שנקרא אהבה. שאהבה זה לא סתם איזה מילה. זה חוק טבע. שמאפשר לי עכשיו, כן, מה זה אהבה? אהבה זה האפשרות...
להרגיש את החסרונות של הזולת.
נכון, להרגיש... רצון של הזולת כשלי.
אז אני אמור לבנות לי עוד רצון אחד?
לא שאתה אמור לבנות עוד רצון, אתה אמור לבנות יכולת, או לרכוש יכולת, להרגיש את הזולת כמו שאתה מרגיש את עצמך. וזה נקרא, ואהבת לך כמוך. שכמו שאתה מרגיש את עצמך, ככה אתה תרגיש את הכלי של הזולת. וכשאתה תגיע למצב הזה, אז אתה כל הזמן תהיה במצב שאתה מצדיק את הבורא.
כי אתה... זה המילוי שלו, זה המילוי שלי.
כן, כי אתה מרגיש את המילוי של כל המציאות, ואתה לא נסתם. ודרך זה אתה יכול להשפיע. אבל בסדר, זה ככה על קצה המזלג, אוקיי? אז בואו נחזור לענייננו. אז אמרנו שכל התירוצים שאתה מתרץ, אני באות ה' באמצע, כן? כל התירוצים שאתה מתרץ, אם אתה מרשיע את הבורא, אם רע לך, אז אתה מקלל אותו. אתה מרשיע אותו, מאוד פשוט. גם ידע כל אלו התהלוכות, אשר תימשכנה לצאת מכל אלו הטבעיות והנטיות הרעות שנטע בנו, כן? שברור שהבורא... ידע מלכתחילה מה הולך לקרות, כי הוא יצר את הטבע. עכשיו, אני לא רוצה שתחשבו במובנים של סבא זקן, שעכשיו ישב וחשב ואמר ככה וככה וככה, אני יודע, אז בוא נברא. לא, אנחנו מדברים על חוקי טבע, נכון? אז אם אתם זוכרים בשיעור קודם, סרטטנו ציור כזה, שאמרנו שבזרע של הצמח קיים כבר המידע איזה צמח הוא יהיה, נכון?
סוף מחשבה,
סומך, נכון? ואז אמרנו שבזרע של של הגוף שלנו, גוף האדם, קיים כבר המידע איזה אדם יהיה. אותו דבר בדיוק, באותה זרע שתקראו לו זרע הבריאה, או אותה, בסדר, נקודה שבלב זה ברמת האדם, אבל אותו זרע של הבריאה, אני יודע איך תקראו לזה, אותו נקודת אינפורמציה, כן? אותו זרע של הבריאה, היה קיים בו מלכתחילה כל המידע מה יצא בסוף הבריאה. זאת אומרת שאנחנו אומרים שהבורא מלכתחילה ברא את המציאות שלמה, הוא ברא אותה כבר באותה רמה של זרע, בכוח, הכל קיים. אז ברור שהוא גם ידע איך זה התפתח. כן, כאילו, מה זה הוא ידע? לא שמישהו צריך לחשוב על הדעת, אלא בתוך אותה מידע, רק המידע הזה יכול להתממש, לא יתממש משהו אחר. אנחנו נראה לנו ש... מה יקרה מחר בחיים? לא יודע, אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה, מה יקרה עוד 10 שנים? אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה. ברמת הצמח ברור לנו,
אם אני מכיר את הצמח... יוצא תפוח,
נכון, ואני יודע שאם זה... אני יודע שאם זה עכשיו עץ הפרסמון, אז הוא ישיר את העלים שלו בחורף, ויצמח עלים באביב, ואם זה עץ של רימון, ישיר את העלים שלו בחורף, ויצמח באביב, ואם זה עץ קלמנטינות, יישאר עם העלים.
אבל בבריאה אין לך את המידע הזה, אתה לא יודע איך זה התפתח.
יפה, כי אני עוד לא בדרגה הזאת. אבל אם אני משיג את דרגת הבורא, אז אני קיים באותה דרגה, ואז ברור שאנחנו אומרים, פשוט בשפת בני אדם, אנחנו אומרים שאותו בורא ידע מה יקרה.
הוא כן.
כן, אז אני אומר, זה לא שיש הוא. הוא זה האינפורמציה. אלא זה השפה שלנו. אלא הוא הדבר שאמרנו, שצריכים אנו להסתכל על סוף המעשה, ואז נוכל להבין הכל. ומשל בפי העולם, אל תראה דבר לשוטה באמצע מלאכתו. כן? שבוודאי שאם אני עכשיו לא הייתי מבין כלום בחקלאות, והייתי מסתכל על אותו אבוקדו באמצע הדרך, או על אותה קלמנטינה, או על אותו רימון, אז הייתי אומר, לא יצא מזה כלום. תראה איזה פירות מגילים ירוקים צמחים מהעץ הזה, בוא נוריד אותו.
כן.
בוא נוריד אותו, מה? תראה, מה, אי אפשר לאכול את זה, אי אפשר לזה בכלום.
כן, גם שאומרים את הפרי הכי מתוק, אז הוא בעצם באמצע התהליך הוא הכי מר והכי חמוץ.
נכון. מה שמראה לנו, שכדי, כמו שאומרים, שאתה יודע למי מראים חצי עבודה, כן? או אל תראה לדבר לשוטה באמצע מלאכתו. שאני חייב להבין את התכלית, ועד שאין לי את התמונה השלמה, אני אף פעם לא יכול להבין כלום במצב הנוכחי. לכן אני חייב להכיר את המטרה הסופית. עוד דבר. וכבר הורינו חז"ל, שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא בכדי ליהנות לנבריו. זאת אומרת, מה זה הורינו חז"ל? אותם מקובלים שהתפתחו רוחנית והשיגו את המצב השלם הזה, הם אלה שאומרים שאתה מגלה שמטרת הבריאה בסופו של דבר היא להטיב לנבריו. הטוב המוחלט. אבל הם אותם אלה שהגיעו לאותה מטרה. זה התכלית, הטוב המוחלט. אם לא הייתי לומד קבלה, לא הייתי יודע שזה הטוב המוחלט. הייתי יכול לדמיין לעצמי כל מיני מטרות. אולי המטרה של העולם זה קומוניזם, אולי זה קפיטליזם, אולי זה עכשיו, אני יודע מה, אנרגיה ירוקה, אולי זה עכשיו אני נאציזם או פשיזם. אבל אם מתוך הטבע, אז בגלל שזוכרים דיברנו על חוק כלל ופרט.
שהם שווים.
נכון? בגלל זה אותו מקובל, הוא מכיל בתוכו, הוא בעצם מגלה בתוכו את אותו מבנה מיני אנושות, כן? זה קיים בתוכו. המבנה של המציאות קיים בתוכו, כמו שהוא קיים באנושות. ואז שהוא מתפתח מהר יותר מהאנושות, בצורה אינדיבידואלית, הוא כבר מגלה בתוכו מה המצב העתידי. הוא מגיע לאותה מטרה, לאותה תכלית. זה ברור?
ואז הן לא קושיות, הוא פשוט רואה את זה ברור.
נכון, ואז הוא מספר לך, כמו שאומרים, מורנו חז"ל, שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא בכדי ליהנות לנבריו, שזה התכלית. וכאן אנו צריכים לשים את עינינו וכל מחשבותינו, כן, שרק על הנקודה הזאת אנחנו צריכים תמיד לזכור ולהתעמק ולצאת ממנה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי הוא סוף הכוונה והמעשה של בריאת העולם. הבורא הוא רצון להיטיב לנבריו, זה התכלית שלו. עכשיו מכאן לך שבור את הראש. כל החקירות שלך אבל, וכל השאלות שלך צריכות להתחיל מהנקודה הזאת. שהוא טוב ומטיב. עכשיו תבנה על זה קושיות ושאלות, אין בעיה, תמשיך את החקירה. אבל צא ממקום נכון. אל תפנטז כל מיני מטרות או הנחות או, או איזה שהן אקסיומות שהן בלתי ריאליות. אוקיי? ויש להתבונן, כיוון שמחשבת הבריאה הייתה בכדי ליהנות לנבריו, הרי הכרח הוא שברא בנשמות מידת רצון גדולה עד מאוד. לקבל את אשר חשב ליתן להם, שהרי מידת גודלו של כל תענוג וכל הנאה מדודה במידת גודלו של הרצון לקבל אותו. עד שכל שהרצון לקבל גדול יותר, הנה בשיעור הזה מידת התענוג גדולה ביותר. וכל שהרצון לקבלו פחות יותר, הרי באותה מידה נפחת שיעור התענוג מהקבלה. כן, זה ברור הרעיון הזה? ככל שיש לי רצון יותר גדול, ככה אני טועם באותו דבר יותר. יש סטייק. עכשיו אני בא לסטייק שאני מת מרעב, אני בא לסטייק שאני ככה, ואני בא לסטייק אחרי שאכלתי 4 סטייקים. יש הבדל בתענוג שאני אמשך מהתענוג?
מידת התענוג. כן.
ברור, כשאתה בא לסטייקים אתה צמחוני.
או שאתה צמחוני, כן. זה הבחנות מיוחדות, אני אמוריה. זה בכלל.
כן, אני צמחונית.
אוקיי. אז אני אקח דוגמאות אחרות. נו, אתה בא לשניצל טבעוני.
טבעול.
לא אותו דבר, הטבעה לא עוברת, שמי. אבל ככה התענוג. כמו איזה ים, של הים הזה, של התענוג, אתה יכול לבוא עם מבחנה קטנה, אתה יכול לבוא עם דלי, ואתה יכול לבוא עם מחלית, ואתה יכול לבוא עם כלי של כל הים. ככה אתה תקבל ממנו. ולכן, אם הבורא רוצה לתת לנו תענוג אינסופי, בהכרח שאנחנו חייבים...
שהרצון יהיה אינסופי.
רצון אינסופי, נכון. וזו הסיבה שהבורא ברא בנו רצון אינסופי. הרי שמחשבת הבריאה בעצמה מחייבת בהכרח לברוא בנשמות רצון לקבל בשיעור מופרז ביותר, המתאים למידת התענוג הגדול שכל יכולתו חשב לענג את הנשמות. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד. כן, זה עין וח. כי יכול להיות תענוג אינסופי, אם אין לך רצון לזה, אתה לא מרגיש בו כלום. אתה לא מרגיש בזה.
שהרצון זה חיסרון, בעצם אם אין לי חיסרון למשהו, אז...
אתה לא תרגיש בזה
כלום. כמו הסטייק בדיוק, אין לי חיסרון לסטייק, אז אני לא מרגיש תענוג.
יכול להיות שעכשיו אתה כל החיים שלך מוכן לסרוף בשביל איזה וילה עם יחטה ומרצדס, ויכול להיות שיש מישהו שנולד לוילה ויחטה ומרצדס, ובסדר. לא טועם בזה שום טעם. אותו דבר, הכל תלוי בחיסרון, לא במילוי. אוקיי? אז בואו נסכם על דיברנו היום. שני דברים עיקריים. התחלנו לדבר על הפתרון של החקירות והשאלות, נכון?
צריך להסתכל על המעשה הסופי.
עתליה תמיד באה לעזרתנו, יפה. שהדבר הראשון, שכל חקירה וכל פתרון וכל שאלה צריך להתחיל תמיד מסוף מעשה במחשבה תחילה. תמיד להתחיל מהמטרה הסופית, נכון? זה הדבר הראשון שעומד כנגד עינינו. הדבר השני שדיברנו עליו, החוק השני, עכשיו בסוף.
שהעולם נברא, כאילו ש...
עבור מטרתו.
כן, כשהכל מן תכלית והתכלית של הבורא זה להטיב ונברא.
אוקיי, אז בואו נוסיף עוד דבר שהתכלית הזאת, התכלית הזאת שעליה אנחנו מדברים, המקובלים שמשגים אותם אומרים, זה טוב ומטיב, כן? הרצון טוב ומטיב. ועכשיו מה שדיברנו, שכדי להשיג את הטוב והמטיב, אני חייב רצון אינסופי כדי להשיג את אותו.
תתנו
גם. בסדר? ודיברנו גם עוד קצת בדרך על להרשיע ולהצדיק, אבל בסדר, זה ככה בונוסים. אבל בסדר, פחות או יותר הוא בסדר, כן?
כן.
יאללה, מוכנים להתקדם הלאה, כן?
כן.
אז נעצור להפעם, אז תודה ליונתן, לקרן, לאתליה ולפטריק, ותודה לצופים בבית, ואנחנו נמשיך לפעם הבאה.
תודה.